פי מה שמסרו לנו חכמינו על פי התורה הרזית, קיים כוח כללי, כוח הקטרוג, מה שנקרא עוזה ואזאל, שני אותם הכוחות, שהם למעשה מתסיסים בקרבנו את הפסימיות, את את הנטייה, הייתי אומר, המיואשת, את העמדת הטוב של המציאות בתור משהו תיאורטי, מחוץ למציאות, רעיוני, ששייך לפינות מסוימות של המציאות. התופעות האלו שאנחנו חושבים מקרבנו בחיי היומיום, יסודם ושורשם הוא אכן באותם כוחות, וצריך לשים לב לנקודה הזו. יש תרבויות ששם הביאו את זה, כמו שאמרנו, למדרגות מאוד מאוד גבוהות, את ההתייאשות הזו מן הטוב. כמו שהרב אומר באורות הקודש, שאיפות הייאוש וההצלה. השאיפה של עם ישראל זה שאיפת ההצלה. אנחנו חמושים באמונה גדולה מאוד, כן? בצדקת הטוב, בצדקת המוסר והצדק וכו'. זה מה שנותן לנו את הכוח להתנהל בעולם הזה, מתוך אמונה גדולה, לא להסכים למשחק, כן? שמשחקים באומת העולם. כן, שלחיות עם מה שיש, נו מה לעשות, אלה החיים, זהו, זה המציאות, זה מה יש אחי. עם ישראל הוא כבר בהר סיני, אתה הוא ראית לדעת, כי השם הוא אלוקים, אנחנו כבר ראינו, כבר ידענו, כן, אנחנו ספוגים באור גדול של אמונה, ולכן לא נוותר, או יהודאי או צלוב, עם ישראל יש לו מגמה אחת. המגמה הזו באה לידי ביטוי הן בפרטי עם ישראל, ביחידים שחוזרים מתשובה, מתחזקים, כן? וגם בעם כולו, למרות שלמרית עין זה לא נראה כך לפעמים, אבל העם כולו צועד בביטחון, ואתה תדרוך על במותימו, כן? אנחנו יודעים את הכיוון שלנו, כן? זה באה לידי ביטוי, כן? הייתי אומר, החולשה הזו באמונה הטוב, באה לידי ביטוי בגוונים שונים, אנחנו צריכים להכיר, כן? בכל מבנה תרבותי אנחנו צריכים להכיר את נקודת הכשל הזו של חולשת האמונה בטוב, כן? איך אותה תרבות מתייחת, כן? או איך היא מתעלמת מן הטוב, איך היא קובעת את מקומו של הטוב בשוליים, כן? הולכת ומעלימה אותו, הולכת ומתייחסת אליו, הייתי אומר, בצורה פחות נוכחת, כן? וצריך להיזהר מזה מאוד מאוד, מאוד מאוד. כן. במצרים למשל, כן, במצרים התרבות המצרית היא מאוד חזקה את זה. לכן מצרים זה נקרא בית עבדים. למה זה נקרא בית עבדים? עבד לא יצא ממצרים לעולם, כי מצרים תפיסת העולם הייתה, כן, שאדם הוא עבד. הוא עבד של הרצונות שלו, הוא עבד של הרע, של היצרים, של התאוות. כן, וכל המציאות זה מעגלים, מעגלים. האדם נתון בתוך מעגל אינסופי. של יצרים ותאוות ושרירות לב, כן? והנה ישראל פתאום באים עם תפיסה אחרת לחלוטין, כפי שחזל אומרים לנו, כן? הם מנסים לשעבד אותנו בעבודת הפרח, כן? להכניס אותנו לתוך המעגל, לתוך הבלנדר הזה של חוסר המשמעות של החיים, להתייאש מנקודת הטוב. והנה פתאום מגיע עם, שלמרות כל עבודת הפרח, תכבד העבודה על אנשים ואל ישעו בדברי שקר. מה זה דברי שקר? שהם הולכו, מה שאמרנו, מה שאומרים ישראל, לכו ונסבחה. אנחנו רוצים לסבוח לקדוש ברוך הוא, יום חג לנו, כן? ואל ישוב בדברי שקר. פתאום מגיע עם כזה, לוחם חירות, כן? מנסים לשעבד אותו, ולמרבה הפלא רואים שהעם הזה, כל יום, אחרי יום עבודה, הוא נח קצת, ומגיע לעבודה בכוחות מחודשים. לא נשבר. עמדו וראו המצרים, כן? סוכני החרש שלהם, בדקו מה בדיוק הסוד הגדול. עמדו וראו שמה שעושים ישראל, זה בעצם קוראים במגילות של גאולה. זאת אומרת, יהודי היה מוציא איזה קלף כזה שהיה כתוב שמה, אנוכי פקוד פקדתי, כן? פקוד יפקוד, מגילות של גאולה, כל מיני מסורות אמוניות שניתנו להם מאבות, היו מסתכלים על דבר כזה, מקבלים כוח אדיר, חוזרים לעבוד. עמדו ושרפו. כן? לפי דבר חזל, טענו מהם 400 עגלות, עגלות גדולות. מזכיר לנו את שריפת התלמוד, כן? שהייתה באירופה, תקופת ימי הביניים. כן? לקחו עגלות, טענו, מי יודע כמה מאות עגלות בתלמודים וכל זה, ושרפו את הכל. זה מה שעשו המצרים. כבר קדמום מצרים. כן? נטלו מהם את המגילות של הגאולה, את אותם קלפים, כן? נטלו מהם, והטעינו אותם בעגלות ושרפו אותם. 400 עגלות, לא פחות יותר. כן? ואז, כן, ברגע שהשיביתי הזה, ברגע שהמגילות האלו, כן, הם לא היו מול עיניהם של ישראל, התחיל משהו להתפוקק, משהו קצת יותר לחלש. עד שהגענו ליסוד האחרון של האמונה הזו, ההנחה. ויאנחו ישראל מן העבודה. זה היסוד האחרון. כלומר שכבר אין את המגילות, אין כבר את הדרך לגלות את זה בפועל, על ידי, כן, התבוננות בדבר הכתוב, אז נשאר היסוד הבסיסי ביותר, שהוא בא לידי ביטוי בהנחה. זו מחאה עמוקה. הנחה זו מחאה. זה כמו בעל מיצר, סליחה, בעל שדה, שליסטים עמדו וגזלו את שדהו, אין לו כוח להילחם נגדם. הם אפילו אוסרים עליו להיות בקרבת השדה. מה שנותר לו, זה להיות מרחק 3 קילומטר ולהגיד, זה שלי, זה שלי. אומרת ההלכה, שאם הוא מוחה, לא קנה גזלן. לא קנה. כן? עדיין הוא מראה על שייכות לשדה. למרות שהשייכות הזו לא באה לידי ביטוי. כן? אפילו הוא לא יכול לעמוד ליד השדה הוא. כל שכן שהוא לא חורש ולא זורע, ולא נהנה מתבואה. אבל עצם המחאה הזו מראה על השייכות העמוקה והבסיסית שלו אל השדה. אבל במצרים זו הייתה מגמה. לעקור מתוכנו את היסוד האמוני הזה, שהוא מביט על הטוב, כדבר חזק, כדבר נצחי, כדבר אפשרי, כדבר מחויב המציאות. זה היה העניין, זה היה העניין שלהם. כן? בית עבדים ממש. ואצלם, כן, הבחורות. אצל המצרים הבחורות היו, בעצם, הבן הראשון שנולד, יש הרבה קשיים בגידול הילדים. כן, כמו שראינו כאן עם האמא והבן, שנפגשה עם כל מיני צדדים שליליים של הילד. כן? אצל המצרים, שהיו נתקלים מהבעיה של הבחורות, כן? עם הבן הבחור, הבן הראשון, כן? הם היו מלבישים עליו את כל הפסימיות שלהם ביחס לטוב. כן? הנה אתם רואים, זה הילדים. מי יכול לחנך ילדים בכלל? כן? היו מתייאשים מהיכול שלו להיות טוב. ואז היו מתעלים אותו בעצם להיות יורשו של פרעו, להיות לפחות איש החצר של פרעו, להיות חלק מהמנגנון הרשעותי של סוס ורוחבו. בעצם אין ערך לזולת, אפשר לרכב עליו. כל שלטון המעמדות במצרים, הוא ינק מהתפיסה שאין ערך למי שנמצא תחתיך. אין ערך, הוא בעצם אחד מהעבדים. אין בו שום טוב, אין בו ערך אלוקי, לא צריך לכבד אותו. תרבות שלמה של בית עבדים. אצלנו זה לא כך, שום פנים ואופן. כל אדם ואדם, אנחנו מאמינים שיש בו סגולה נפלאה, וראוי להתנהג עליו כבן חורין, כאדם שנברא בצלם. כן? אומר הרב קרליבך, למה לפעמים אנחנו נותנים פרח לאדם? אם אתה רוצה לתת לאדם, להביא חיבה, אל תיתן לו פרח שנובל אחרי יום. תן לו משהו יציב, תן לו פרח מנרוסטה אולי, תן לו פרח מפליז, לא יודע אם מנייר. לא. אני רוצה להגיד לו, תדע לך, אני כל כך אוהב אותך, שבגלל זה אני נותן לך אפילו דבר שינבול מחר. אבל כדי להראות לך עד כמה אני אוהב אותך, כן? אני מוכן לתת לך אפילו דבר שנופל מחר. זה נופל, אבל אהבה בינינו היא נשארת. אולי יותר ממקום מדייק את זה, אבל יש בזה איזה סמליות. איזה סמליות. כלומר, אנחנו מאמינים בטוב. אבל, צריך לדעת, שהיסוד של הקושי שלנו, כן? היסוד של הקושי שלנו להרים את דגל הטוב בצורה עמוקה ואמיתית, לא פחות מהממשות שאנחנו מעניקים לצדדים אחרים בחיים, כן? הרבה יותר ממשי בינינו. הרבה יותר ממשי בינינו, הרבה יותר עובר לסוחר, כן? כוחות שנחשבים, כוחות ירודים יותר, הרבה יותר ממשי בינינו. חוקי חיים שהם לאו דווקא שייכים לטוב העמוק. זה הרבה יותר ממשי עם בית המקדש, הרבה יותר ממשי מביאת משיח, הרבה יותר ממשי מחזרת הנבואה. זאת אומרת, יש אצלנו את היסודות האלו של נבואה, בית המקדש, אנחנו בסתר ליבנו מאמינים בזה, אבל אנחנו משלמים איזה חוב, או לפעמים, בלי מיסים, כן? אנחנו משתלבים בתוך מעגלי חיים שמייצגים את הכוחות היותר נמוכים. לא תמיד יודעים לדבר בנחישות, ולהגיד בנחישות, אני מאמין. אני לא מקבל את השיטה הנוהגת. אני כופר בה. אני מאמין באמונה שלמה שהמשיח יבוא. אני לא מתפתה בשום פנים האופן, להיחלש. להצטרף לתוך מדי מעגלים. איך אומר דוד המלך? נגד מלכים, הדברה בעדותיך ולא יבוש. כשדוד המלך עומד מול תמצית התרבות הגויית, זה המלכים, הוא מדבר נגד מלכים בעדותיו של הקדוש ברוך הוא ולא יבוש. הדברה בעדותיך נגד מלכים ולא יבוש. היכולת לדבר בעדותיו של השם יתברך, היכולת לדבר בעצם בגילויי הרצון של השם יתברך, זה נקרא עדותיו. נגד מלאכים, נגד כל השיטות התרבותיות שמיוצגות בסגנון החיים של מלכי מזרח ומערב. שמלכי מזרח ומערב עומדים בארבע שעות, ואני מתעורר בבוקר, אני מאיר את השחר כדי לתאר אישה לבעלה, כדי ללמוד את תורתך. כן? זה ההבדל הגדול. הממשות של הטוב בעיני דוד המלך. לעומת הפסימיזם של מלכי מזרח ומערב, שלא מתעוררים בבוקר. לא מתעוררים בבוקר כדי להוסיף על הטוב. הם נרדמים, הם הולכים בעקבות יצריהם. קמים ב-10 או 11 בבוקר, כן? לנהל את הממלכה שלהם, שגם היא מבוססת. על מה היא מבוססת? על נקודת המוצא של אכול ושתו כמחר נמות. על כיבוש ארצות. על פרסום וכבוד. על זה הם נאבקים. דוד המלך הוא האנטיתזה שלהם. הוא אומר להם, לא, הטוב ינצח. אז אם אנחנו חוזרים לחיי היומיום שלנו, אנחנו אכן יכולים לזהות, כן, שאותו מנגנון, אותו קושי, כן, הוא זה שבעצם מפעפע בתוכנו, בשעה שאנחנו צריכים להאמין בטוב שבאנו. יש לנו שתי אפשרויות, להאמין שאנחנו טובים, או להשתכנע, או להתפתות אחרי הרושם החיצוני שאנחנו נכשלנו, ולא הצלחנו, חטאנו. מה אתה אומר לעצמך באותו הרגע? מה המשקלה של אמונת הטוב באותם רגעים שבהם אתה נופל בחטא? זו השאלה הגדולה. גם כאשר אתה נופל בחטאים שלך, וגם כאשר אתה רואה את חטאו של הזולת. זה בעצם הסוגיה שבה עסקנו כאן בין האם ובנה. כן? שהיא נפגשת באמת עם איזושהי התנהגות שלילית. דיברנו קצת על השואה פעם שעברה, נושא מאוד מאוד טעון ורגיש, אולי קצת התיימרנו יותר מדי, נגענו בנקודות רגישות וחשופות, מצבים חשופים, כן, קצת הייתי אומר, עסקנו בזה בצורה מעט פופוליסטית, קצת שטחית, אבל סך הכל רציתי להגיד בסופו של דבר, בלי להיכנס יותר מדי לאופי הקורה, בלי לעורר כל מיני רגישויות של אף אחד כאן, אבל כל כוונתי הייתה ולומר, כן, הייתה לומר, כן, שבאמת אמרנו שהשואה זה היה אחת, מהנקודות שבהם תמצית הרע, תמצית הרע, העמידה את עצמה במלחמה מול, או העמידה במבחן עצום, את אמונתה של שאר האנושות בטוב. תמצית הרע בכמות ובאיכות. 8 שנות רייך, בעוצמה כבירה, מכונת המלחמה האדירה של גרמניה, שהכינה את עצמה במשך הרבה שנים למלחמה, בזמן שכל האומות כולם עסקו בפיתוח כלכלי, וחשבו שאכן מלחמת העולם הראשונה כבר לא תהיה מלחמה, במשך כמה עשרות 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 שנים. מה עשו אותם מנובלים? בנו מדינת טרור, שפשוט לא תאמן, לא תאמן. וכל התמצית האדירה הזו של הרע, הכמותי והאיכותי, העמידה את שאר האנושות במבחן, לבחון עד כמה אנחנו חפצי חיים. אמרתי, ואזתי להגיד, אפשר לחלוק על זה, אבל אזתי להגיד שהאנושות החליטה לחיות. ולא משנה כרגע מה האינטרסים שכל אומה ואומה, אנחנו יודעים שאף אחד לא נקי, כן? ויש אינטרסים לכל פעולה ופעולה, אבל אנחנו נטעה טעות גדולה אם נבוא ונאמר שאומות העולם, ש-450 אלף אמריקאים שקיפחו את חייהם, כן? הרוגים ונעדרים, ש-40 מיליון, טוב, מתוכם הרבה גרמנים גם, כן? אבל תורידו חצי, 750 אלף גרמנים, כן? אז יש לנו בעצם 39, כן? 350 הרוגים. אילו הרוגים? זה 39, 350 מיליון? סליחה. כן. שמתם לב? זה פשוט לא יאמן. אילו הרוגי מלחמת העולם השנייה. נרגו 70 מיליון בסך הכל. תורידו מהם את הגרמנים, תקבלו את המספר משאר אומות. טוב, גם הגרמנים ועוזריהם, ברוך השם, כן? כמה וכמה. אבל סך הכל כיפרו את חייהם מיליונים מיליונים. לא משנה. אבל האנושות אמרה, כן? תשמעו את הנאומים של רוזוולט. הוא אמר דברים מאוד חשובים. אלוקים, בשפתו שלו, לאלוקים שלו, כפי שהוא תופס אותו. תן לנו אמונה. ללחם ושלום. תן לנו אמונה לחירות על פני אדמה. כי אם מעונים שם, במזרח הרחוק מישהו, גם אני מעונה. אם מעונים שם באירופה, תחת קלגסי הנאצים, מישהו, גם אמריקה מעונה. זאת אומרת, לא משנה אז בסדר, לא צדיקים גדולים, אבל זה אמירות מאוד אמיתיות, במיוחד שהן נאמרות בעיתות מלחמה. זה לא זמן למשחקים, זה זמן לאמירות אמת. אמירות שנאמרות בשעת מלחמה, בשעות של סבל, הן אמירות שיש להן משקל גדול. אגב, זה גם מה שגורם לי לקחת שיר כוח פשוט של דידי מנוסי, הכותל, ולמצוא בו משמעויות עמוקות של אמונה. וכי הוא התכוון לזה, דידי מנוסי? ודאי שלא. במודע שלו לא התכוון לזה. אבל שהוא אומר, הכותל הזו והצוות, הכותל, עופרת ודם, יש אנשים עם לב של אבן, יש אבנים עם לב אדם. אני יודע שיש מקום להתעמק במילים האלו. כי תמונות פה, תמון פה עומק, שהוא התכן שהוא עצמו לא יודע. אבל הוא אמר את זה בזמן מלחמה. שדברים נאמרים ברגעי אמת, לפעמים אדם מנבא ולא יודע מה מנבא. ויש ערך להעמיק בדברים האלו. וזה לא סתם אמירות. כן, אני מאמין לרוזוולט. מאמין לו. בדברים הנפלאים האלה שהוא אמר. כן, מלב רגש. כן? באמיתיות מאוד גדולה. אני מאמין. אז בואו לא נהיה יותר מדי, איך אומרים, מפלגתיים. כן? ולא נשכח שגם הם סבלו. גם הגויים סבלו ושילמו מחיר גדול מאוד. כן? 14 מיליון נהרגו ונטבחו ונשרפו במחנות הריכוז של הנאצים. 150 אלף מחנות ריכוז. 14 מיליון, לא 7 מיליון יהודים בלבד. יש עוד 7 מיליון מקרב העמים. זה נכים, זה צוענים, זה סרבים, זה אוסטרלים, זה קנדים, זה גם גרמנים שיתפו פעולה, כן? עם מתנגדי המשטר הנאצי, זה המון. 7 מיליון. מחציתם יהודים, זה נכון. זה לא פשוט. לכן ניסיתי להגיד פעם שעברה, שבעצם האנושות הכריזה. אנחנו בעד הטוב. אנחנו לא ניתן לרע לנהל את העולם. אנחנו בעד הטוב. ואלוקים היה עם הטובים. הוא היה עם הטובים. עם אלה שרוצים בטוב. בסופו של דבר. ויכול להיות שאמריקאים היו מקדישים, כן, יכול להיות. אני לא יודע מה קורה, הם לא זורקים פצצות האטום. בנגסקי וירושימה, אני לא יודע מה קורה. אבל ייתכן שאם הם לא היו זורקים פצצות האטום, הם היו יוצאים למלחמה גם נגד יפן. וכך הוא אמר, אחרי שחזרו החיילים, בשנת 45 חזרו החיילים אמריקאים, התחילו לשחרר חיילים. כן? אמר רוזוולט, זה הטרומן, סליחה, אחרי שרוזוולט נפטר, הוא אמר, המלחמה לא נגמרה, היא נגמרה באירופה, אבל היא לא נגמרה במזרח. כי עדיין עמי המזרח משועבדים תחת היפנים הבוגדנים והאכזרים. ואנחנו לא נחזור הביתה. זה דבר מדהים. אז נכון, יש להם אינטרסים בים הפסיפי, יש להם אינטרסים ביפן, נכון, אנחנו יודעים. ודאי, יש להם אינטרסים, זה פשוט. אבל, אנחנו לא נחזור הביתה. לפני שנשבור את מכונת המלחמה היפנית. עד שאחרון היפנים לא ירים את, כן? יעזוב את נשקו, יזרוק את נשקו. אנחנו לא נפסיק. ועמדה בפניהם ברירה מאוד קשה. היו להכניס למערכה עכשיו, לפי החשבון שלהם, היו צריכים להשתתף 5 מיליון חיילים. למשך זמן של שנה. זה הזמן ששיערו, כן? שייקח כדי להכניע את יפן טוטלית. שנה, 5 מיליון חיילי בעלות הברית. אבל מכיוון שהם ראו כבר שהציבור האמריקאי עייף מן המלחמה, והקריב הרבה מאוד, 450 אלף אמריקאים, השלטון הגיע למסקנה שאין מנוס. חייבים לסיים את המלחמה הזו מהר. ואז הפילו שני פצצות. ולפני הפצצה השלישית, שהייתה אמורה ליפול כנראה על טוקיו, היפני קיבלו את הזנב ונכנעו. אבל הם היו מוכנים מצידם, אם לא היה נמצא מוצא אחר, היו מוכנים מצידם ללכת ולהקריב 1 מיליון חיילים נוספים. זו הייתה הערכה, שכמיליון קורבנות יהיה צריך להקריב כדי לשים קץ למכונת המלחמה היפנית. אני לא חושב שאפשר זלזל בזה. אני לא חושב. אני מעריך את זה מאוד. אני אגיד לכם את האמת. כן? הלב שלי עם הסבל של האמריקאים. כן? גם. ודאי שבתוך עמי אני יושב, יש לנו מטבע הדברים, סימפתיה גדולה לעם שלנו. אנחנו מרגישים ביותר את הכאבים האישיים שלנו והלאומיים שלנו. זה ברור, זה כך צריך להיות גם אגב. אבל בואו לא נשכח. העולם מכריע. הטוב מנצח, נקודה. בסדר, צריך לשכלל את ההבנה מהו הטוב, ועל מה בעצם נלחמנו, מה מהות החירות שעליה נלחמנו, מה מהות הלחם והאמונה של נלחמנו. כמו שאמר רוזוולט, תן לנו שלום, חירות, לחם ואמונה. צריך להבין את המשמעות של המושגים האלו. הם אכן מתבררים פה בבית המדרש. לא דומה הבנת הטוב שעם ישראל מבין את הטוב, לעומת אמונתם אולי של אומות העולם. אבל מצד שני, בואו לנבטל את זה מכל וכל. זה מה שרציתי להגיד. ברוך השם. זה פסקה מספר 9, השואה ורושם החידלון שהיא גרמה. כן. ארוך אתה עוד אומרים לכל עולם שכל נורא. תראה, עבודה לטוב היא דומה מאוד לעבודה, כן? על מה שנקרא לשקם גינה. כשאתה בא לשקם גינה, כן? אתה בא לשקם דשא, גינה, להבדל. אתה בעצם מזהה את הפוטנציאל קודם. מזהה את הפוטנציאל. כן? ואז אתה מתחיל להשקות אותו. להשקיע ולהשקות. כן? העבודה על הטוב היא קודם כל מתחילה בזיהוי מרכזי הטוב. גם הטוב הנסתר וגם הטוב הגלוי. טוב הגלוי. כן? אנחנו צריכים להתבונן פנימה אל תוך הנפש, לזהות את כל ההופעות של הטוב שיש בתוכנו. לצורך העניין אני רק אומר שכל מי שירצה בכך לא צריך להתאמץ בכלל. כל מה שצריך לעשות זה להתבונן פנימה למשל, כן? אל נטיות הנפש שלו. כן? נדיבות, חסד, ענווה, חוכמה, צדק, גבורה. כל אחד מאיתנו יש בו את הנטיות האלו. מה שצריך לעשות כרגע, כן? זה בעצם לפתח אותם, להזין אותם. קודם כל להאזין, להאזין להם, ואחרי זה להזין אותם. להזין אותם, להזין אותם באמצעות עידודים, לעודד את מידת הענווה, על ידי הפעולות הנכונות. אתה מזהה בתוכך מידה אחרת, מידה טובה, כן? תעודד אותה על ידי פעולות נכונות, כן? כן? חזק את המידה הזו, גם באמצעות ההכרה שאתה מכיר בה. זה עידוד שכלי, הכרה, להכיר בכוח. אתה יכול גם לעודד אותה, כן? באמצעות פעולות מעשיות, כן? תן לה ביטוי למידת הענווה הזו. אחרי המעשים נמשכים לבבות. עד שהמידה הזו תתלבא, תתעורר ותתחזק. אז תתרפא ותתחזק. כן? זה אחת הפעולות הבסיסיות שעלינו לעשות, שאנחנו באים לטפח את הטוב. הוא מצוי בתוכנו. אלא שהוא ילד מסכן וחכם. הטוב הוא משול למסכן וחכם. כן? הוא חכם, כי הטוב מייצג את האמת, אבל הוא מסכן מצד ההופעה שלו. ואנחנו צריכים לחזק אותו. כמו שמטפחים תינוק. כן? התינוק הוא מלא חיים, אבל הוא מסכן מצד הופעת החיים. הוא מאוד מאוד חלש. מה אנחנו עושים כהורים? אנחנו מחזקים אותו. אנחנו מפתחים אותו. אנחנו מטפחים אותו. עד שיהיה נער ויהיה בוגר. ויוכל להתמודד, כן? מול קשיי החיים. יוכל, יהיה חזק בגופו, בנפשו. אבל שהוא קטן, הוא מלא כוחות חיים, אבל מאוד חלושים. הוא לא יכול להתמודד עם זבוב. זה תפקידם של ההורים המגדלים, הגורמים שמגדלים ומטפחים וחנכים אותו. תפקידם זה להביא את הטוב שלו, כן? לקדמת החיים, לרמה הכרתית והופעתית כזו, שהוא יוכל להשתמש בטוב הזה, גם מול קשיי החיים. אותו דבר אנחנו צריכים לעשות. גם בנו הטוב מופיע כילד, כתינוק. הוא קצת חלוש, הוא קצת שברירי אל מול קשיי החיים, מול החברה הכללית, מול השדרים והמסרים של התרבות העכשווית, כן? אנחנו מאוד נפגעים, בעל תשובה. התחיל להכיר את הטוב בבית המדרש, מגיע הביתה, נפגש עם האחים שלו, עם הסביבה הטבעית שלו, מה קורה לו? וופ, נופל. הוא בכלל לא מאמין שהוא יכול להתמודד עם זה. הוא מסתגר, אין לו כך להתמודד. הוא רק שומע את השפה שמדברים, כן? בחבורה שלו. הוא רק שומע את השפה הזו, הוא מתחלחל ומזדעזע. ונופל. עכשיו הוא צריך לחזור לבית המדרש לשקם את עצמו חצי שבוע. כן? 3 ימים לוקח לו, יצאת לו מההלם. בגלל שהוא שמע את השפה הזאת, בגלל שהוא פגש כן, דברי כתרוג וזלזול במה שהוא עושה. מה אתה עושה? מה זה הציציות האלה? מה נסעת לנו פתאום דתי? מה זה הכיפה הזו? מה זה הצגות? מסכות? מה קורה לו? הוא נופל. הטוב שבנו עדיין לא יודע להתייצב ולעמוד על רגליו. הוא הולך ומתפתח ברבדים היותר פנימיים, כן? אבל הוא לא מסוגל עדיין לצאת החוצה ולהתלבש בתוך החיים, כן? אבל זה תהליך. תהליך. חזק אותו. זה מה שצריכים לעשות. Okay. יש איזו שאלה על זה? זה סיפק אותך? אה? אז תשאל שאלה, נו, תגיד, מה קשה לך? כן, בבקשה.
כל זה יכול לדעת חיצוני, אבל. כשאני אדם לדוגמה, הוא לומד מלא מלא על הטוב,
אבל אמרתי לך, לא לומד, אני הסברתי, אתה הסקת בכתיבה. אמרתי, זה לא לימוד. זה להאזין ולהזין. אתה קודם מאזין לטוב שבתוכך. אתה מלא טוב. אתה רק לא יודע. כן? אנחנו לא מספיק יודעים, אנחנו מלאים טוב. כל הנטיות החשביות שיש בנו, הן נטיות אמיתיות שמקורם ושחושם זה בנשמת האדם. כן? זה כוחות מאוד חשובים. תתבונן. מי להשם אליי? מה זה הקריאה הזו? מי להשם אליי זה קריאה שהאדם צריך לקרוא בתוך נפשו. מי להשם אליי? ואז אני מזהה שיש בתוכי כוחות נפלאים. כישרונות ונטיות מסוגים שונים. יש בי כישורים מוסרים. יש בי כל מיני סוגי כישורים, וגם כישורים מוסרים. יש בי נטיות נפלאות לטוב. זה לא דבר פשוט, כן? יש בי נטייה של חסד, יש בי נטייה של רחמים. יש בי נטייה של חמלה, יש בי נטייה של נדיבות. אני מאוד רגיש למצבו של הזולת. זאת אומרת, אלו נטיות חיוביות שצריכים לדעת לעצב אותם. אבל הן כבר מצויות בתוכי. זה יש מי יש. זאת אומרת, אני לא יוצר יש מאין. זאת אומרת, זה לא שהלימוד שאני לומד, אני מקווה שעכשיו ייצור בי מציאות שלא הייתה בי. אני זיהיתי, אני האזנתי, ועכשיו אני מזין. זה הדרך. האדם ישראל... קודם בסדר. יש תכונות רעות. אבל קודם כל, בוא באמת, ניתן את המשקל הנכון לבחירה חופשית, ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע. אני צריך להעמיד את הטוב מול הרע. כן? אז קודם כל צריך להעמיד את הטוב. צריך להעמיד צבא מול צבא. אבל צבא הטוב צריך להיות, כן? להתבסס, כן? על מפגש אמיתי עם כוחות הטוב שבי. כן? קודם כל, הטוב הנוכח, כן? הטוב שאני מרגיש את מציאותו, והחיזוק שלו על ידי הכרות ולימוד תורה, ועכשיו יתייצב מול הרע. ואז ממילא מתברר שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. מתי מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך? שאנחנו נותנים לאור את המשקל האמיתי שלה. כן? אז מעט ממנו דוחה הרבה מן החושך. אבל אם האור לא מתברר לנו בכוחו האמיתי, אז הוא לא דוחה את החושך. כן? הוא לא דוחה את החושך. כן? לוחם התמורות, זה הספר הזה. קראתם לוחם התמורות? מישהו קרא לוחם התמורות? פרשת? פרשת? פרשת בין זה. הגעת כבר לילד.
כל
הזמן
עושה
ליצור
את הנמשל
פה,
אבל לא
מצליח. אני עושה... לילד, כן? איך הוא נקרא? איך נקרא ילד? עם הפני הילד, איך הוא נקרא? זה הנקודת הטובות, כן? איך הוא נקרא? זה בכל לוחם התמורות, זה בעצם הטוב. זה נקודת הטוב, שהיא מופיעה בעוצמתה, אז היא ממירה את הרע והופכת אותו לטוב. כן. זה כוח מאוד מיוחד. ככל שאנחנו יותר מכירים את הטוב שלנו בתור לוחמת מורות, כן? אז ככה אנחנו בעצם מאפשרים לעצמנו להפוך את הרע לטוב. האם הטוב שבתוכנו לא מצליח להתמודד עם הרע, זה משהו עדיין קטן, עדיין חלוש. כן? עדיין אנמי. לא חזק מספיק. כן, זו פעולה שנמשכת כל הזמן. אבל מכלולי, היא מבוססת על המודל של האזנה והזנה. תאמין מה שאני אומר? פרגן לעצמך. תפח לעצמך לשכם, לכל פעולה טובה שעשית. כל פעולה טובה שעשית, שהצלחת לעשות משהו, כן? אתה צריך לאתור את עצמך באות. הצלחתי לפעול טוב. זה לא דבר קטן. אנחנו לא נוטים לייחס למעשינו הטובים משקל מתאים. אנחנו עוברים מהר מדי לסדר היום, כן? על בלימת פה בשעת מריבה. על יכולת לסתום את פינו ולא להגיד דבר שאנחנו נורא רוצים להגיד. על יכולת איפוק וריסון ודחיית סיפוק בדברים מסוימים. אנחנו עוברים לסדר היום. למה שלא נעצור רגע ונגיד, אנחנו צלשניקים. למה? למה לא לראות בפעולה הזו פעולה שמציינת יכולת מוסרית פנימית אדירה? למה לעבור זה ככה?
כי הרב, בן אדם אומר אם אני אתחיל לעצור את עצמו, שנקרא. אז הוא
יתן
עצמו גם הרבה איתורים
רעים. סיתורים. אני מדבר כרגע על מסע להכרת הטוב. את הרע אף אחד לא צריך לחפש יותר מדי, הוא קיים. עכשיו צריכים להתחיל מסע לציון הטוב. בוא תגיד על עצמך ארבע דברים חיוביים ביום. ותשים לב, כשאתה אומר דברים, אל תגיד את זה מהשפה ולחוץ. תתבונן על הקרב שניצחת בו. למדת מבוקר ודרב. בוא הנה, עברו 10 שעות. נכנסתי לפה בבוקר, אני יוצא מפה בלילה. זה פשוט לא יאמן. 12 שעות הייתי בתוך בית המדרש. נכנסתי ביום, יצאתי שכבר יצאו הכוכבים. אתה יודע מה זה 10 שעות בתוך בית המדרש? תגיד, זה לא נורמלי. יש לנו עסק פה עם בן אדם סופרמן. זה דבר פשוט, תגיד לי, אני שואל אותך. אני כבר לא מדבר על זה, זה דבר גדול באמת. כן? דבר, אתה יודע כמה דברים, זה דבר באמת גדול. אבל לא צריך לחפש את הדברים הגדולים. דברים קטנים. במהלך כל היום כולו. אתה יודע כמה נקודות טובות יש כאן? עכשיו אני יוצא מכאן, אחרי שעת לימוד. בוא, אתה יודע איזה פעולה עשינו עכשיו כאן? פעולה אחת, שיעור אחד. כן? אני ממש מתפלא על עצמי. ישבתי פה שעה. שעה ישבתי פה. הצלחנו לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב. בשעה שכל העולם כולו עוסק, אני לא יודע במה, ישבנו פה עכשיו שעה, ועסקנו בדברים ברומו של עולם. מי מתעסק בדברים האלה בכלל? צא החוצה ותראה. תפתח את העיתונים, תפתח את הרדיו. מי מתעסק בדברים כאלה בכלל? אולי לפעמים נותנים לאנשים האלה לדבר בשעה 2 בלילה. כן? אחרי שכולם הולכים לישון. אז יש את כל התימונים שעולים שם ברשת א', ברשת ב'. כן? אתם מכירים את זה? כן? שם מדברים. אבל תסתכלו מה שאנחנו עוסקים. זו יחידת אליט. כלומר, החבורה שיושבת כאן, שהם חלק קטן מעם ישראל. כן? נכון, שהדתיים, המסורתיים בכללם, זה אולי 30% מהעם, כן? אבל, בונה, יש יחידת אליט שמדברת על דיבורים כאלו. זה דבר מאוד גדול. זה זכות מיוחדת ללבן את הנושאים האלו. זכות מיוחדת. אנחנו עכשיו עסוקים פה בהצלת הטוב, בגיבושו, בחיזוקו. זה דבר מאוד גדול. למה שלא נטפח לעצמנו לשכם? משהו כזה. למה שנעבור לסדר יום? למה שירד בדבר הזה דבר מובן מאליו? בוא תתחיל ללקט את הטוב הפזור, את כל המרגליות שבזורות. כן? איך אומר שולי רן? אני עשוי מ... הבנים טובות. עכשיו תראי כמה אנחנו צינים כלפי האמירות האלו. זה חלק מהכיתרוג של עוזה ועזל. זה חלק מהכיתרוג. עזב שתייה. מה זה הטוב הזה? מה אתה עשה עם זה? מה זה קורה יעזור לך? תכלס, אתה יודע מי קובע בסופו של דבר? אתה יודע מי קובע בסופו של דבר? זה אובמה, וזה ההוא, וזה... מה אתה עשה עם הטוב הזה? שתיות. כן? כל מיני כיתרוגים שבאים מצד הכוחות האלו. וזה שקר. זה לא נכון. כי הטוב הזה משבח את המציאות, עושה אותנו טובים יותר, הולך ומתפשט בסביבותינו, הולך ומתפשט בסביבותינו, מיטיב את החברה במעגלים הקרובים והרחוקים יותר, והדברים הולכים ונעשים. אנחנו צריכים לדעת את סדר ההתפשטות של הטוב. כי היצר הרע אומר לך, שמע, עשית טוב, מה תביא הביתה לאכול? הוא בעצם כאילו מאמת אותך, כן? עם התוצאה המיידית של הטוב. מה התוצאה המיידית של הטוב? לעומת זה, תעשה רע, אתה תראה תוצאה מיידית. מיד תרגיש את הטעם. מיד אתה תחווה סיפוק. אתה מבין? אז מלא, אם משחקים על המגרש, כן? של פעולה ותוצאה, נכון שהטוב מופיע אחרי הרבה זמן. השכר משלם בסופו. כן? והוא גם משיח את דעתך מהרווחים שבדרך, בתוך התהליך. כן? כי הוא מודד את הכל על פי סיפוק מיידי. סיפוק מיידי. פעלת? חווית. אתה מכניס את המסטיק לתוך הפה, אתה חווה מיד. אתה מכניס את הסוכר לתוך הפה, אתה מיד מתפשט העונג בתוך גופך. אבל כל דבר שעורך מעבר לדקה, הוא כבר לא משפיע על המציאות. וזה לא נכון. אז בואו נאסוף את המרגליות. כל אחד יצא עם רכוש גדול בסופו של יום. עם שקי שקים. אז שאלת, איך מחזקים את הטוב? מתחילים להכיר בו. בנוכחות שלו. באופן אישי שלנו, של החברה שבתוכה אנחנו חיים, של כל מהלך ההתפתחות של הטוב מאז ועד היום, מה שהרב וינר שוקד לעשות, הרב קוק בכלל, אבל, כן, הרב וינר, כל הרבנים האלו שמדברים כל היום, על התחלת עד הגאולה, ועל נותנת פירותיה בעין יפה, כן? אם היינו קצת יותר נורמליים, יותר אופטימיים, הרב וינר לא היה צריך לדבר על זה כל שבת, כן? אז מה הוא כותב היום? נו, טוב שיש לנו צבא. טוב, נעביר הלאה. מה הוא כותב היום? פירות ארץ ישראל, פילי פלאים. מה הוא כותב היום? אנחנו כבר לא בגלות, לא נרדפים, כבר אין כבשנים. יש לנו צבא משלנו. טוב, נו, הלאה, אותו דבר כזה. למה הוא עושה את הדבר הזה? הוא לא רוצה לבלבל לנו את המוח. פשוט הוא רואה שאנחנו לא יודעים להעריך את הטוב. כן, כל כך הרבה טוב. משום מה, יש נטייה להתעסק ברע, במה שאין. בחצי הכוס הריקה קוראים לזה. למה? אז אנחנו במו ידינו גורמים לטוב שיהיה רופף בהכרתנו, ברגשותינו, במציאות כולה. בזה אנחנו נתחיל. ארבע דברים טובים ביום. ארבע. סליחה, ארבע. עזוב את החמישי. אנחנו מבטרים על זה. ארבע. ולהתבונן בטוב הזה. איזה כיף. הלכתי ביום, בשבוע, תהיית בכותל. אז בדרכי חזרה. זה היה קשה ללכת לכותל. לא הלכתי נכון, את הכוחות שלי, היה גם חם. לא משנה, הלכתי במסלול ארוך כזה. לא משנה. ברוך השם, זכיתי להיות בכותל, הייתי שם איזה 3-4 שעה, חזרתי גם. הייתי שם. ובדרכי חזרה, קבעתי לעצמי ללכת, כן, לקחת לעצמי איזה ניסיון. דבר שהוא קשה לי. התחלתי להתמודד איתו. ברבע האחרון של ההליכה, בגן סקר עד מכון מהיר, החלטתי לקחת את הדבר הזה. אמרתי לעצמי, וואלה, עכשיו זה הניסיון שלי. עכשיו אני, מכאן עד למכון מהיר, אני עובד על נקודה מסוימת. נקודה מסוימת צריכה תיקון, צריכה תיקון גדול. תיקון גדול. התחלתי לעבוד על זה. גם קראתי תוך כדי הליכה, קראתי איזה משהו שם באהבה ואהבה ואמונה של הרב עזריאל על ברכת כהנים. ובדיוק דיבר על מה שהייתי צריך לשמוע כדי שזה יהיה טריגר לעבודה על הדבר הזה. התחלתי לעבוד על זה. ותוך כדי העבודה אני רואה, אני חש, שבעצם אני חש את מהלך ההתנסות, איזה כוחות פועלים בתוכי, כן? איך אני יורד לקרב, מנצח בו, ממשיך הלאה. עד מכון מהיר. יצאתי גדול. חזרתי לפה, נכנסתי לשיעור. כן? אחרי זה, הלכתי לשיעור שני. אמרתי, מכוח האכילה ההיא, רק בגלל שהצלחתי לציין לעצמי, או לתפוח לעצמי על השכם, שהצלחתי, סך הכל, בקטע מאוד קטן, אגב. מגן סקר עד מכון מהיר, אתם יכולים להגיד, מה כל הסיפור הגדול? אבל מכיוון שחוויתי את המלחמה ואת הוצאותיה, יכולתי להריך את עצמי. עכשיו אני יודע שזה פסיק. במהלך ההשתפרות שלי באותו הדבר. זה פסיק. קטע. מאוד מאוד קצר. אבל חוויתי את הניצחון. הייתי ער לו. הרגשתי את הקשיים שעומדים בפניי. חשתי אותם. ובחרתי. בחרתי בטוב. ההתעצמות נתנה לי כוח. אחרי זה להיות שמח וטוב לב. כן, בפעולה הבאה שעשיתי. וגם זו שבאה אחרי. וכל שארית היום. עד צאת. החג, עוצמה אדירה, זה נתן לי כוח. אם לא הייתי מחליט להתנסות, או שאפילו הייתי מחליט להתנסות, אבל לא הייתי ער למהלכים שאני עובר, אלא רק עושה איזו פעולה כזו טכנית, אני יודע מה, לא הייתי חווה, כן, את האור הפנימי. אז זה שעשיתי את הפעולה כפי שעשיתי, יכולתי לחוות את ההתעוררות הפנימית, את הרנסנס, את התחייה של הטוב, ואז להשתמש בה כדי, כן, להמשיך את סוף היום. תמשיך היום. כל אחד יכול לעשות את זה. לכן אמרתי, אתה רוצה לסמוך בזה שאתה נמצא פה 12 שעות? תעצור מדי פעם ותאמר לעצמך, רגע, אני פה כבר שעתיים. התגברתי שעתיים על דברים שאולי הייתי רוצה לעשות, ולא עשיתי. החלטתי להישאר כאן, ואני יושב ומקשיב, ואני יושב ועמל בתורה. זה לא דבר פשוט. קוראים בתוכי דברים. אני מתהווה, אני נולד. שכוח. אני איש טוב. יש בי כוחות של טוב, הם פועלים את פעולתם. בשעות האלו. כן? זה פלא פלאים. וכן הלאה דרך זו. כן. כן.
לפעמים, אני מדבר על עצמי. לפעמים כשאני עושה על עצמי דברים כאלה, כשאני כביכול מעדיר את הצעד שעשיתי, זה הופך, זה מראה לי כאילו עברתי איזו מלחמה גדולה כזאת, שבפעם הבאה, אני חושב על זה, כאילו, עוד לפני שאני נכנס לזה, אני חושב, אוף, אין לי כוח לזה, אפילו. אוף, אין לי כוח לזה, וכאילו...
כי אתה עובד עבודת עבד, ולא עבודת בן. זה ההבדל בין עבודת עבד לעבודת בן. כשאדם עובד עבודת עבד, הוא לא מבין את מה שהוא עושה. הוא לא מבין דרך הפעולה. הוא עושה את זה כעודתי. כשאדם עובד עבודת בן, הוא בעצם מבין את האוצר שגנוז בעבודה הזו. ולכן הוא גם נהנה. כן? לכן הוא נהנה גם לחזור ולהתנסות באותו דבר. וגם עם הניסיון הזה, הוא פוקד אותו. כן? הנקודת הזמן שאני תיארתי, מגן סקר עד מכון מהיר. טיק, טיק, טיק. הוא קורא, כן? 60 פעם הניסיון הזה. ניסיון ספציפי הזה מתרחש 60 פעם מגן סקר עד מכון מהיר. אבל אחרי שטעמת את טעם החוויה של הניצוח, שהבנת מי נגד מי בתוך המאבק הזה? הטוב, נגד הרע. אתה בעצם מפעיל את המערכת המופלאה הזו. מרגיש שאתה חווה, כן? את תוצאות המלחמה הזו. אתה מרגיש את חזקות כוחות הטוב. איך הולך ונבנה בך? סבלנות, גבורה. אתה נהנה. כן? בעצם, המכונה משלשלת לך את הכסף. אתה פשוט ממלא את הכיסים שלך בממון. אז אתה אומר, כדאי לעבוד. זאת אומרת, כל מטבע שנכנס לך לתוך הכיס, אתה בעצם מוכן להשקיע עוד כן, התמודדות כזו. אבל הרגע שאנחנו עובדים עבודת עבד, אנחנו לא מבינים את ערך הפעולה. אנחנו לא ערים להתגדלות הנפשית שבתוכנו. כן? אנחנו לא מספיק בוחרים בטוב. זה חסרון ב... זה חסרון בבחירה בטוב. כן? זה חסרון בהבנה. מה בעצם קורה כאן בתוך המאבק? זה חסרון. זה נקרא עבודת עבד. שאדם עושה בגלל כל מיני סיבות, אבל לא מתוך מודעות למהלך ההתפתחות שלו. אנחנו צריכים להיות יותר ערים למה שקורה בתוכנו, בשעת הניסיון. לראות ההתפתחות. לראות איך השריר מתחזק, כן? עשיתי עליית מתח, אני מודע למה אני עושה את זה. אני הולך לשפר את הכושר הגופני, זה חשוב לי. ואני עכשיו ער למעמד שאני עושה, ואני מרגיש את השריר הולך ונבנה. אני ער לתהליך, נבין? ואז זה אכן קורה. אני נהנה מהעמל. יש אנשים שנורא אוהבים לרוץ. נורא אוהבים לעשות התעמלות. כי הם מודעים להתפתחות הפיזית והנפשית שקורית בהם, בשעה שהם עושים את זה. אבל כשאני עושה התעמלות, אני נורא סובל. כי לא הצלחתי עדיין להגיע למצב הזה שאני מזוהה מהפעולה שאני עושה, כן? ואני אאפשר לחלקים, כן? שצריכים איזה שיפור, כן? להקריב לטובת הדבר הזה. אני לא שם. אם אני עושה את זה, אני עושה עבודת עבד. כי הרופא אמר, כי החבר הציע, כי אולי באמת צריך, מה לעשות, כן? אבל אני לא מודע, לא. אז אני לא נהנה מהפעולה הזאת. אני הולך ומחכה כבר שיגמרו 40 דקות. זה בעיה. אני לא ער להתרחשות, אני לא ער ללידה, אני לא בתוך התהליך של הלידה, כן? זה כמו יולדת שצועקת לב השמיים, אוי, שלא יצא, שלא יצא הילד הזה, מה הוא עושה לי אם הייתי יודעת, לא הייתי בכלל נכנס להיריון, אני לא ילד לעולם, היא לא מתחברת עם התהליך, אני לא בא לשפוט אותה, אני לא בא לשפוט אותה. נכון, שקופצת ונודרת שלא תלד עוד. זאת אומרת, ברגע שהיא לא חלק מתהליך הלידה, כן? אז היא לא שמחה בייסורים. אני לא בא לשפוט אותה, כי מי אנחנו? אנחנו הגברים לא יודעים מה זה הסבל הזה של נשים ילדות. אבל זה שייך לו את העניין. שייך לו את העניין. ככלל אמרו חז"ל, כן? כל המתרפא מדברי תורה, אין לו כוח לעמוד ביום צרה. כי מה זה יום צרה? יום צרה זה יום ניסיון. עכשיו, אם אתה מתרפא מדברי תורה, אתה לא מכיר את סוד הניסיון. אתה לא יודע שניסיון זה העונג הגדול ביותר. אתה לא מבין, אתה תופס את הניסיון כמה? כעבודת פרח, במקום עבודת ערך. אתה לא מבין שזה עבודת ערך. אתה תופס כאילו זה עבודת פרח. כן? אתה לומד תורה, אתה מתחיל להבין את ערכם של הניסיונות. אתה מבין מה מתהווה בתוך המיצר. מן המיצר קראתיה. ענני ממרחביה. כן? צריך מאוד להיזהר. עכשיו, אתה לא יחידי. כולנו במובן מסוים, הרבה פעמים. הרבה פעמים, אנחנו עובדים עבודת עבד ולא עבודת בנים. ומאלה לא זוכים גם להרגיש את העונג העצום שיש במאמץ. כן? כדאי לחשוב לזה. בכוונה הבאתי ניסיון שלי, כן? כדי שבאמת יהיה מושג או איזשהו מובן, כן? בעניין הזה. אני יכול להודות בפה מלא, וכל אחד יכול פה להעיד על חוויה שהייתה לו, שנהניתי במהלך ניסיון. הנאה שקשה לי אסביר אותה אפילו. זה לא הנאה חומרית, זה הנאה מיוחד במינה. זה הנאה שיסודה ושורשה הוא, כן, בהתוודאות לכוח הטוב שבאדם. זה נותן כוח עצום, וילך מכוח האכילה ההיא 40 יום. זאת אומרת, זה אכילה רוחנית, אתה אוכל ומתפרנס פה מאיזה יכולת רוחנית, שנותנת לך כוח ללכת אחרי זה, כן, שעתיים, יום, יומיים, שלוש. עכשיו, אם אתה מספיק נבון לקחת את ההתעוררות הרוחנית שלך, ואת ההישג הזה, ולהכניס אותו בתוך מצווה, אתה בעצם מגלגל רווחים, קוראים לזה. אתה מגלגל רווחים. אתה לוקח את ההתעוררות הרוחנית שהייתה לך, אתה מכניס אותה בתוך מעשה נוסף, וככה האור הזה הולך ומתגדל. ואתה יכול ליצור באופן תיאורטי, מצב, שבו עכשיו אתה יכול 40 יום להיות בעלייה. הבעיה היא שאצל רובנו, ההישגים האלו, הם לא מצליחים לשמר את עצמם. כי הניסיון הבא יכול להפיל אותך. כי אליו אתה כבר לא מתייחס באותה צורה. ואז אתה מפסיד בקרב ההוא, אז ההפסד הוא חוזר ומטמין את האור הזה, כן? הוא גורם לו להתעלם מחדש, עד שתנצח שוב. אבל באופן תיאורטי, אם אנחנו יודעים באמת לשמור על העליות האלו, אנחנו באמת מסוגלים להגיע למצבים של להיות גדולים ימים, שבועות. כן? ככל שמפתחים את, 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 את האור הזה שנוצר מתוך המשבר, מתוך הניסיון. אפשר להגיע לרב קוק אמרו שהוא היה גדול 24 שעות ביממה. הרב קוק הצליח להגיע, כן, וגדולים כדוגמתו, הצליחו להגיע למצב שבו, כן, ההתוודאות שלהם אל הטוב הייתה כל כך עצומה, שהם היו מנצחים את הרע בכל רגע נתון. כך העיד עליו הרב חרלאפ, וגם הרב אריה לוין, כן? שהוא נשאל הרב חרלאפ מדוע דבק כל כך ברב קוק, כך הוא אמר, ראיתי רבנים גדולים. הרב קוק גדול 24 שעות ביממה. רבנים שהכרתי גדולים כמעט כל שעות היממה. הרב קוק 24 שעות ביממה. זה מדרגה מופלאה ביותר. הטוב שלו נוכח בכל רגע נתון. הטוב שלו ניצח. כל רגע נתון הטוב נמצא. משפיע את השפעתו, מטבל את כל החיים. אנחנו לומדים להכיר את הטוב הזה, להעביר אותו לקדמת החיים. קשה לנו, לפשוט, אבל גם אנחנו, כן, צריכים להאמין ולדעת. אנחנו יכולים לצבור ניצחונות בכל יום. כמו שאלת גור אריה, ואני אומר, לא להזניח את המרגליות. לא להתייחס כדבר מובן מאליו למעשים הטובים שאנחנו עושים. כן, שאלות? כן, יוסי.
הרב, כשאני עומד עכשיו מול ניסיון, האם יש איזושהי דרך שאני יכול לחשוב ולשאר, אז מה אני צריך להפעיל עכשיו, איזה כלים בשביל לתת לו את הנגטיב, כאילו בשביל...
כן. תראה, באופן כללי, מה השעה שמאחורי וילון? אני לא מצליח לראות, השעון ירד למטה, המחור ירד למטה. מה? בעשרה, יש לנו עוד 5 דקות. תראה, באופן כללי, אני יכול להגיד לך מה אני עשיתי אתמול, ואני משתף אתכם בזה. אני לא רואה בזה בושה. משתף אתכם בזה. כן? זה עדיין ברמה הכללית, אני לא נכנס לגוף הניסיון, אבל שלחתי בדרך, והחלטתי לעמוד בניסיון, אמרתי לעצמי, מה אני צריך כדי לעמוד בניסיון הזה? מה אני צריך להבין? מה אני צריך להבין? מה?
מגן
סקר למכון. מה קורה כאן? למה אני לא... מה מונע בדי להיכנס לניסיון ולעמוד בו? למה אני כחלב שב על קיאו? כן? מה? אני רוצה לעצור. מה קורה כאן? ואז עלה לי דבר נורא מעניין. זה עלה לי, לא בטוח שזה יצא בשבילך, אבל זה עלה לי. אני צריך להבין את הערך של העמידה או של דחיית הסיפוקים. דחיית סיפוק. דחיית סיפוק. כלומר, האדם נברא כדי להתענג. בלי להתענג אנחנו לא יכולים. האדם נברא להתענג. ממילא, אנחנו שואפים תמיד להגיע לעונג. יש עונג חומרי, יש עונג רוחני. אם אני לא אמצא עונג רוחני, לאן אני אלך? לעונג החומרי. כי אני חייב להתענג. אבל, יש פעמים שהנפש דוחפת אותי לעונג חומרי. אבל מכיוון שהסיפוק של העונג החומרי הוא מזיק לי, אני רוצה ללמוד לבלום אותו ולהשיג את העונג מהדחייה של הסיפוק. כי הדחייה של הסיפוק הזו, מה היא תביא אותי? היא תביא אותי לחשוף או להיות ער למה? לעונגים הרוחניים. זאת אומרת, את הדבר הזה אמרתי לעצמי. פתאום מצאתי את עצמי עומד בפרץ. פתאום ראיתי בדחיית הסיפוק משחק. פשוט משחק. משחק מענג. אני דוחה סיפוק, דוחה סיפוק, ואני מצפה לעונג של דחיית הסיפוק, שהעונג של דחיית הסיפוק, הפיזי, בעצם מה זה עושה לי? זה חושף אצלי רגישות לעונג רוחני. והפלא אכן קרה. עשיתי את שלי, וזה היה בעקבות דברים שקראתי של הרב עזריאל, בערכת כהנים, באהבה ואמונה. שתעשה את מה שאתה יכול, והשם יעזור לך. יברכך השם ישמרך. ואחרי זה יאר השם פניו עליך וחונקה. תעשה מה שאתה יכול, והוא יצטרף אליך. אמרתי, אני אעשה מה שאתה יכול. שיננתי לעצמי את עקרון העונג ודחיית הסיפוק, רציתי להגיע לעונג רוחני ונקי יותר על ידי דחיית סיפוק, עקבתי אחרי התהליך, כפי שהוא מתרחש בתוך הנפש שלי, דחיתי את הסיפוק, כיוונתי בפעולה הזו שאני רוצה בזה להרגיש את העונג של התפתחות המימד הרוחני, שיכול להיחשף רק כאשר אתה מוכן לוותר הסיפוק פיזי. אכן העונג הזה התגבר, התעורר, פתאום גיליתי בתוכי מידת גבורה, גיליתי פניות לדברים רוחניים, יכולתי לעיין בפסוק, כן? מסוים, ולהבין את הכוונה שלו ככה. זה מה שנקרא יישוב הדעת. פתאום התחיל להתפתח יישוב הדעת. פתאום הערבוביה שהייתה לפני כן, כתוצאה מהעינוג הפיזי, שיצרה ערבוביה פנימית בתוך הנפש, נעלמה, ויכולתי באותו רגע נתון. הרגשתי שאם אתה שואל אותי שאלה, אני יכול לענות עליה ככה. הייתה בהירות כזו. ראיתי אופק שמתפרס למרחק של קילומטרים. לא עוד מצב שאתה לא רואה ממטר. אתה מבולבל. אתה מבולבל, אתה מעורבב. אתה מעורבב, כי היצר בוחש בתוכך, ואת כל הקרקעית הוא מעלה לך למעלה. אתה לא רואה כלום. פתאום התבהר האופק. יישוב הדעת אדיר נפתח. יכולתי להבין דברים שלא הבנתי דקה לפני כן. כל קטנות הדעת והסתלקות הדעת שהייתה, הסתלקה מני הדעת, מה שנקרא. כן? פתאום יש הבנה. והבנה הזו באתי לשיעור. באתי לשיעור השני. זה תענוג. אני מדבר עכשיו על חוויה אישית שלי. לא יודע מה אנשים חוו, לא משנה. מי שהיה היה. אבל הרגשתי שאני שוחה בתוך הנושא. בצורה, ידעתי שזה בא משם. שם זה בא. אבל התחלתי בעיקרון של תחיית הסיפוק. זה יכניס אותי פנימה אל תוך, כן? היכולת להתמודד. כל מצב לגופו. כל מצב לגופו. כן? אבל יש פה איזשהו, בניסיון הזה יש פה איזשהו, הייתי אומר, הדגמה אישית, כן? שיכול להיות שהיא מעשית לגבי מקרים רבים. אבל זה דוגמה. כן, זה דוגמה. כל מקרה לגופו. יש שאלה? אפשר לדבר עליה. אין בעיה. כן, יש עוד שאלה? כן?
מה שאלה דיבר מהתחלה לגבי להסתכל על הטוב שבמציאות, לפרש את הטוב שבמציאות. לפעמים יש מצבים שזה גם מרגיש טיפה מטופש, ולפעמים יש אנשים שמגיעים את זה לדברים די מרובטים, איך אפשר לנתב את זה? הטוב האמיתי של זה, ולא מעבר, ולא פחות
מדי. זאת אומרת, בעצם איך לראות את הטוב, כן, באופן אמיתי, בתוך מעשה שעשיתי, כן, תוך פעולה שעשיתי, פעולה טובה, אתה מתכוון? פעולה טובה שעשיתי?
לא דווקא שאני למשל, שבן אדם, כמו שהרבי התחיל
בזמן
מלחמת העולם השנייה.
כן.
לפעמים ברור לך שהבן אדם מתכוון, לא יודע אם ההפך, אבל לפעמים אפילו
ההפך,
אתה מסתכל על זה בצורה טובה, זה כאילו אתה...
יריב.
כן,
יריב,
זה גם
בעיני עצמך, גם בעיני. תראה, גם מספרים לרב ציודה שהוא היה ממתין ליד הדלת כל פעם שהמחלק עיתונים הביא לו את העיתון. הוא היה פתח את הדלת לקראתו ואומר לו תודה. אז לכאורה אתה יכול לשאול את השאלה, מה צריך להגיד לו תודה? הרי הוא לא עשה את זה בגלל ש... הוא עושה את זה בשביל הפרנסה שלו. אבל למה הוא אומר לו תודה? למה הוא אומר בעצם תודה? כי אותו מחלק עיתונים, למרות שהוא פועל כביכול, כן? ברמה המודעת, הוא פועל בשביל הפרנסה שלו. אבל ברמה הלא מודעת, האדם הזה מאמין בטוב. הוא מאמין בעצם בקיום. הוא מאמין בקיום. הוא קם מוקדם בוקר, שעה 3 או 4, מתחיל לחלק עיתונים, מגיע לפתחו של הרב צביות בשעה 4:30 או 5, מחלק לו את העיתון. האדם הזה, הוא מאמין בטוב, אחרת אולי הקם 3. מאמין בטוב. ודאי. אז אפשר לראות בפעולה שהוא עושה, איזושהי פעולה שמדגימה וממחישה את העקשנות של האדם לחיות בכל מחיר. מתפרץ הר געש, הורס כפר שלם. 100,000 פליטים. יוצאים לדרכם, כן? עם שק על הגב. לאן הם הולכים? עם כל הייאוש על הפנים, אבל האנשים האלה החליטו שהם רוצים להמשיך לחיות. הם הולכים לחפש מקום חדש, לייחס בו, כי הם רוצים לחיות. זה דבר אדיר. הכוח להמשיך ולחיות למרות כל הקושי, כל הבעיות שיש, זה דבר גדול. זה ממחיש לנו עד כמה האדם אחוז בתקוות החיים. גם ברמה הקיומית הפשוטה, גם ברמה המוסרית. למרות כל הקשיים שהאנושות חובה, האנושות ממשיכה להתפתח מבחינה מוסרית. המצב שלנו היום הוא טוב לאין ארוך מהתקופות המוקדמות של האנושות. טובה לאין ארוך. זה מראה שהאדם לא מוכן להיכנע. ברמה הקיומית, ברמה המוסרית, ברמה הרוחנית. אפילו חשיבה הרוחנית היא פותחה. חשיבה היום יותר כללית, פחות אלילית. האדם מתפתח. דרך מצבים קשים יותר, דרך מלחמות, דרך שכול, דרך חורבנות. אז מה נגיד כבר לאותו אחד שמחלק את הצופה? ודאי וודאי שיש פה גרעין חיובי. זה לא אשליה. יחד עם זה אנחנו לא משלים את עצמנו ואומרים שהוא מחלק איזה מתוך כוונות עילאיות, והוא מייחד ייחודים על כל עיתון שהוא מחלק, ודאי שלא. אבל למה שאנחנו נשמיט מידינו את המרגלית הטובה שיש כאן? אתה מבין? אנחנו צריכים לעשות את ההבדלה הזו. למצות את נקודת הטוב ואת השאר להשליך. בסדר. אבל זה לא טמטום. זה לא תמימות, זה לא נאיביות. ממש לא. טוב, אנחנו נצור כאן.
תודה רבה, שלום.
שלום ברוך.